טוב, נתחיל, התחלנו, שעה טובה. אז כמו ששמעתם, יש המון המון הלכות. אנחנו נעסוק היום בהלכות הכי, נקרא לזה, הכי עמוסות שקשורות לפסח. ומה שנספיק, מבורך. לכולם יש דף מקורות? אבני. בסדר, לכולם יש? אז כמנהגנו בקודש, חזק וברוך ללומדי ההלכה בדורנו. בסדר? אין לקדוש ברוך הוא אלא ארבע עמוד של הלכה. יש פה, לפעמים כשלומדים הלכה זה קצת, כן, זה קצת קר, אז הבאנו קצת כיבוד לחמם את הלב. בסדר? אתם יודעים שלומדים הלכה זוכים לקיים את רצון השם. זה ככה תמיד תזכרו את זה. זה המסגרת. טוב, מבינים, לא מבינים, יש מסגרת. לפעמים מסגרת היא דבר בריא. יאללה. אז הנושא הראשון שאני רוצה להתחיל, בדיקת חמץ. תודה רבה. בדיקת חמץ, אולי דברים חלקם ידועים, אבל תמיד צריך לחזור ככל שנה ושנה. בכלל, פסח, הלכות מרובות, באמת באמת הלכות מרובות. בדיקת חמץ. מתי עושים בדיקת חמץ? כולם יודעים, ליל י"ד, נכון? ליל י"ד מקיימים בדיקת חמץ, שזה ליל י"ד הכוונה י"ג בלילה. הגמרא במסכת פסחים משתמשת בביטוי אור לארבעה עשר, בודקים את החמץ לאור הנר. נכון? ככה גם פסק השולחן ערוך בסימן תף למד א', סתכלו מקור מספר 7 אצלכם. בסדר? בתחילת ליל י"ד בניסן בודקים את החמץ לאור הנר. עכשיו אני קצת אדבר מהר, אבל אם אתם לא תבינו, תעצרו אותי. סיבה שאני קצת רוצה לדבר מהר, כדי להספיק, אבל אני חשוב לי שנספיק וגם נבין. אז השולחן ערוך אומר במקור מספר 7 לפניכם, בתחילת ליל י"ד בניסן בודקים את החמץ לאור הנר, בחורין ובזקין וכו'. זה הזמן. המשנה ברורה כותב, לא הבאתי אותו לפניכם, אבל המשנה ברורה כותב על דברי השולחן ערוך הללו, היינו תכף יציאת הכוכבים. שיש עדיין אור קצת בחוץ, זה הזמן לבדיקת חמץ. השנה באיזה יום זה יוצא, אתם יודעים? יוצא ביום ראשון. יום ראשון. פסח יוצא ביום שני בלילה, י"ג בניסן יום ראשון, ושם מבצעים את הבדיקה. אבל בכלל, לפני שנלמד מתי בודקים, מה בודקים, או יותר נכון, גם איך בודקים, מי בודק, אני צריך להקדים איזו הקדמה קטנה. אני חושב שלפעמים, הרבה פעמים, אנחנו ככה מתפספסים, ואנחנו לא כל כך זוכרים את זה. אמנם קצת עשיתי זה עם שיעור א', ואני רוצה לעשות את זה איתכם, בזריזות. מה הם האיסורים, או יותר נכון נקרא לזה בצורה כזאת, מהם המצוות שהתורה ציוותה אותנו לעניין חמץ ושעור? וכמה הם? כמה הם? בואו, תגידו לי, תעזרו לי. בואו, תעזרו קצת. כמה מצוות התורה ציוותה אותנו בעניין חמץ ושעור? סך הכל. כמה? שלוש? שתיים, שתיים. מה אתם אומרים? שתיים. יש פה עוד דעות? שלוש? ארבע? שתיים, שלוש, ארבע. יש למישהו עוד רעיון? יש למישהו עוד רעיון? מה התורה ציוותה אותנו? לא שומע. לעניין חמץ ושעור. לעניין חמץ ושעור, מה התורה ציוותה? חמש? חמש. טוב, אז כן, אז אתם מבינים? אתם מבינים שצריך לעשות סדר? שנייה אחת. בסדר, אתם מבינים שצריך לעשות סדר? סדר? צריך לעשות סדר. למה צריך לעשות סדר? כי אנחנו צריכים לדעת מה התורה ציוותה אותנו, חבר'ה. אז ככה, תסתכלו במקור הראשון שלפניכם. מקור מספר 1 לפניכם. תסתכלו במקור מספר 1 לפניכם. שמות י' ב', המקור הראשון שמתעסק בחמץ, במקרה שלנו במקור הראשון זה שעור. מקור הראשון לפניכם. לא אקרא את כולו, אני רק אקרא את מה שמוזכר. תשביטו שעור. אני קורא מההתחלה. היה היום הזה לכם לזיכרון וחגותם אותו חג להשם לדורותיכם, חוקת עולם תחוגו. שבעת ימים מצות אוכלו, אך ביום הראשון תשביטו שעור מבתיכם. אם כן, איזו מצווה זאת? מצוות עשה, לא תעשה. מצוות? מצוות? לא שומע. מצוות עשה, חברים, מצוות עשה. מצוות עשה. איך קוראים למצווה הזאת? מצוות עשה. מצווה אחת, תשביטו. להשביט שעור מבתיכם. אני ממשיך לפסוק הבא. למטה, למטה, תרדו איתי קצת למטה, פסוק י"ט, שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת ונחתה הנפש האימא עדת ישראל בגר ובאזרח הארץ. איזה מצווה יש פה? מצוות לא תעשה של מה? לא יימצא. מצוות לא תעשה, לא יימצא. הלאה, אני עובר למקור מספר 2, שמות י"ג, וידבר השם אל משה לאמור, איפה שאנחנו קוראים בתפילין, קדש לכל ברור פטר כל אחרי בני ישראל, באדם ובבהמה, לי הוא. ואומר משה לעם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, מבית עבדים, כי בכל זה כי הוציא אדוני אתכם מזה, ולא יאכל חמץ. איזה מצווה יש פה? מצוות לא תעשה, והיא? לא לאכול. לא יאכל. הלאה, אני ממשיך למקור השלישי, מקור מספר 3, שמות י"ג זין. מצות יאכל את שבעת הימים, ולא ייראה לך חמץ, ולא ייראה לך שאור בכל גבוליך. איזה מצווה יש לי פה? איך? מצוות לא תעשה, והיא? לא לראות, לא ייראה. עד כאן, סך הכל, כמה מצוות יש לנו בעניין חמץ, שאור? ארבעה מצוות. ארבע מצוות, סליחה. ארבע מצוות, מצווה אחת, מצוות עשה, מצווה שלוש מצוות לא תעשה. ככה גם הרמב"ם מונה את ההלכות, ככה גם הרס"ג וכו'. מעולה. לא יח... מה?
לא ייראה ולא
יימצא. כן, לא ייראה ולא יימצא. יש פה הרבה נפקמינות למה שאתה שואל. תכף דוגמה לנפקמינה שהייתה, אני לא אכנס לזה כי זה לימוד יותר גמרתי. מה קורה אם אדם יש לו בור בבית? או יודע מה יש לו עליית... משהו גבוה, גבוה. ויש שם חמץ. הוא לא רואה אותו. האם מותר לו שהחמץ יהיה שם?
זה מה שאני אומר.
אם אתה אומר בילדין, אז זה אומר ש... אז אני שואל מקרה, אם החמץ בגובה, אז מדין לא ייראה שהוא לא רואה אותו, אין בעיה, כי הוא לא רואה אותו. אבל מדין לא יימצא. אז זה לא בלדין. כן.
אז ברור שלא ייראה.
אתה אומר, בתוך הלא יימצא, ודאי לא ייראה. נכון, נכון, זה מוזכר הדבר הזה. אבל יש מקרים שההפך הוא לא הנכון. ואם אני זוכר, ראיתי באחד הראשונים, שיש מקרה גם שהוא לא נמצא, אבל אתה רואה אותו. למשל, למשל, אם החמץ שלך לא נמצא ברשותך, כן, לא נמצא ברשותך, למשל, מחוץ לרחוב, כאילו עדיין מחוץ לחצר, הוא שלך אבל, או נכנסת לרכב, יש לך שם חמץ שלך, אתה רואה חמץ, אתה רואה חמץ של הבן שלך, אבל הוא לא שלך, כן, הוא לא שלך, אתה ביטלת אותו גם נניח. אז כן, אתה יש מצב שאתה רואה אותו, אבל הוא לא נמצא ברשותך. יש מצבים שגם לא ראית, אבל הוא לא מצוי בחלקך. בכל מקרה, בסדר, בכל מקרה, אני רוצה לדלג על זה, לא להתעסק בזה עכשיו יותר מדי. ישנם שלוש מצוות לא תעשה ומצווה אחת תעשה. האם הדבר הזה ברור? שאלה? יש לי מישהו שאלה? לא שאלה. הדבר הזה חייב להיות לכם ברור, כי כל הסוגיה של בדיקת חמץ, ביאור חמץ, ביטול חמץ, יושב על המצוות הדאורייתיות הללו. ואם אנחנו לא נבין את ההקדמה ואת השורש ואת הבסיס הזה, אחר כך יהיה לנו יותר מסובך. חשוב גם שנבין את כל הכללים, על מה אנחנו עובדים בפסח. מה אנחנו עובדים בפסח. אוקיי, אז מצוין. אז אם כן, ראינו שישנם ארבע מצוות, שלוש מצוות לא תעשה ומצווה אחת מצוות תעשה. איך אנחנו זוכים לקיים את מצוות, נקרא לזה ההשבטה, הלא ייראה, לא יאכל, לא ייראה, איך אנחנו מקיימים אותם? איך אנחנו? אם אני עכשיו אומר לכם, בואו תקיימו את מצוות לא תרצח, איך אתם לא רוצחים? איך? שאל, אל תעשה, נכון, אני לא עושה. לא, אני לא עכשיו רוצח מישהו, אני מקיים את המצווה הזאת. כן, לא עושה. יש מצוות שאנחנו בקום, לא, שאנחנו יושבים ולא עושים, אנחנו אוטומטית מקיימים אותם. מה עם המצוות האלו? אז איך אני מקיים, או להשבית, איך אני משבית את החיים? איך אני מקיים אותם? איך אני מקיים אותם? אתה אומר שורף. אוקיי, בואו ניכנס לזה עכשיו, בואו ניכנס. איך אנחנו זוכים לקיים את המצוות האלו? תסתכלו, כדי להבין את זה, בואו נבין שנייה בכלל, למה בודקים חמץ? אני רק רוצה להגיד, תכף אנחנו נבין בדיוק מה זה בדיקת חמץ, אבל לפני כן, אני רק עושה כזה, זה אמירה קטנה, בדיקת חמץ זה מה שאנחנו עושים בלילה. אתם זוכרים, אבא יושב, יושבים, יש תנר, הולכים בחדרים, מחפשים את הפתיתים, בסדר? זה בדיקת חמץ, נכון? זה הבדיקה. אני שואל, למה עושים את הבדיקה הזאת? בכלל, לפני כן, שאלה אולי שאני אקדים ואני אומר, זה התורה ציוותה אותנו? או דרבנן ציוו אותנו? כמו כל שאלה בהלכה שאנחנו צריכים לעסוק בה. חבר'ה, זה מצווה, מי שלא עושה את הבדיקת חמץ, מה קורה איתו? אז האם זה מצווה דאורייתא או מצווה דרבנן? ומה הטעם שאנחנו בכלל צריכים לקיים את המצווה הזאת? כולכם קראתם, רובכם אני מאמין, קראתם המשנה הראשונה במסכת פסחים. אור ל-14, בודקים את החמץ לאור הנר. מי ציווה את הבדיקה הזאת? מי?
חכמים.
חזל קבעו את הבדיקה הזאת, בדיקת חמץ. איך אני יודע שזה לא התורה? לא כתוב בתורה עובדה, כן, חמץ. שאלה מעניינת, אז איך אני מברך, אשר קידשנו מצווה וציוונו? בכלל, השאלה הזאת היא שאלה טובה. אם זה מדי רבנן בדיקת חמץ, אז למה מברכים אשר קידשנו מצווה וציוונו? השאלה הזאת היא גם צריכה לשאול על מקרא מגילה וגם על הדלקות נרות חנוכה. נכון? צריך לשאול. לא עונה כרגע, זה לא משלב, צריך לשאול. אז איך, מה, אז למה אני מברך על מה, איך, אז מה קורה פה? אז יוצא שבדיקת חמץ, חזל קבעו לנו לבדוק את החמץ. תכף נבין למה, כי מה מהתורה? מהתורה יש לנו כרגע רק את האיסורים האלה ואת המצווה הזאת, המצווה והמצווה. חזל אמרו לנו, תשמעו, ביוד ג' בניסן אתם בודקים את החמץ. למה? אומרת המשנה לפניכם, מקור מספר 4. אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר. ככה התנאים קבעו, מכאן אנחנו רואים את משון חזל. זה רק חזל. רש"י מסביר מה הטעם. מה הטעם שהם ציוו אותנו לבדוק את החמץ? אומר רש"י במקור מספר 5. בודקין שלא יעבור עליו בבל ייראהו ובבל ימצא. אני לא מתעכב יותר מדי. אומר רש"י, תקשיב, אתה יודע למה צריך לבדוק? אתה יודע למה צריך בלילה ללכת ולבדוק? מה זה לבדוק את החמץ? מה זה לבדוק? מה זה לבדוק? לחפש. מה עוד? מה זה לבדוק? אני עכשיו מחפש, אתה יכול לבדוק את החמץ. אנחנו בלילה הזה מחפשים את החמץ?
בודקים אם נשאר.
אנחנו בודקים אם נשאר חמץ? מה אנחנו עושים בלילה הזה? זורקים את העשר הפתיתים האלה, נכון? ומחפשים אותם. אז מה זה הבדיקת חמץ הזאת? מה בדיוק קורה שם? תכף ניגע בזה, אני כרגע מדבר על הטעם. אומר רש"י, אתה יודע למה ציוו חז"ל לבדוק את החמץ? חז"ל ציוו לבדוק את החמץ, כי אם אתה תבדוק את החמץ, אתה תחפש, אתה תמצא את החמץ, אתה תוציא את החמץ, אתה תעשה איתו מה שצריך לעשות איתו, אחר כך נדבר עליו שזה לבאר אותו, ואז על ידי זה מה קרה? אתה בעצם לא יהיה לך יותר חמץ, ואז אתה תקיים את המצווה הזאת, וגם לא ייראה לך חמץ, ולא תקיים את המצווה הזאת. זה מה שרש"י אומר. אתם מבינים מה רש"י אומר? למה צריך לבדוק את החמץ? כדי לקיים את מצוות דאורייתא האלה, שלא יימצא לך חמץ בבית, כי אז אתה אהבת אחרי הבדיקה, וגם לא ייראה לך כי אהבת. אומר על זה התוספות במקור רבה, הוא מקשה עליו. אומר לו התוספות, אני רק אגיד לכם בקיצור, אומר את זה בהמשך הגמרא, הגמרא אומרת, תקשיב, החמץ די בביטול, בביטול בעל מסע. גילה בשם רבי יהודה, אני לא נעריך בזה עכשיו, ביטול, מספיק לבטל. אדם בלב יכול להגיד, החמץ, מהיום החמץ שבביתי, מבוטל, לא מחשיב אותו. ובאמת מהתורה, זהו, ביטול בלב, נחשב ביטול, נחשב, נגמר הסיפור. אומר התוספות לרש"י, רק שנייה, אם אתה אומר שכבר מהתורה מספיק אדם שיבטל בפה, ועל ידי זה מה? מבחינתו אין חמץ, אז כבר על ידי הביטול, נכון? באיזשהו אמר את הביטול בלב, אנחנו גם מבטלים את החמץ, בעצם מה קורה? לא, שני האלה כבר נפטרו. למה? כי לא יימצא, גם אם יהיה זה לא שלו, כי הוא ביטל את זה, וגם לא ייראה, כי זה, אין חמץ, זה כלום, זה אפר. אתם מבינים את שאלת התוספות? התוספות אומר, לפי המשך הגמרא, שהתורה אמרה מספיק בביטול, בחד מינה יוסגי, או בביטול או בבדיקה, אבל בביטול אתה נפטר כבר מכל הבעיה של החמץ הזה, אז אדם יבוא יבטל, מבחינתו אין יותר חמץ, וממילא הוא נפטר בבעיה הזאת שלא יימצא ולא ייראה. אז אתה רש"י אומר שכל העניין והמטרה של הבדיקה זה בשביל שלקיים את אלה? אתם מבינים את שאלת התוספות? אתם מבינים אותו או לא? אם הבנתם, מצוין. אם לא, אני חוזר פעם שלישית. כך נהגנו, נכון? נהגנו לחזור. פעם שלישית. לפי רש"י, הסיבה, הטעם, אני כרגע בטעם, הטעם לבדיקת חמץ, כי ברגע שאתה תבדוק את החמץ, תבדוק את הבית, ותמצא חמץ, תיקח אותו ומה תעשה? תעיף אותו. ועל ידי זה שאהבת את החמץ, שזה בעצם התחיל בבדיקה, אתה תנצל מהאיסורים המצוות האלה. תנצל, כי אז אהבת, אז לא יימצא לך חמץ, וגם אתה לא תראה, כי אהבת. רש"י ברור? שנייה. רש"י ברור? לפני השאלה. רש"י ברור? מצוין. חכה שנייה, אנחנו בשבורים של התוספות. התוספות בא ואומר, שנייה, רש"י. בהמשך הגמרא כתוב, וגם ככה פסקו הראשונים להלכה, שלא צריך לבדוק בשביל שהחמץ לא ייחשב עבורך. מספיק שאתה אומר בלב, מהיום בליל י' ג' החמץ לא נחשב עבורי, ואנחנו גם אומרים את זה. אז החמץ באותו רגע, מה איתו? הוא לא נחשב. הוא נחשב כאפר. ואם הוא נחשב כאפר, אז מה קורה? אז אני גם כבר מקיים את המצווה שלא יימצא ולא ייראה. אז בעצם חוזר השאלה על רש"י, אז בשביל מה הבדיקה? הבנתם? יותר? שאלה? לא? צא, אתה עונה תשובה. אני רק כרגע עומד על תחום השאלה. האם השאלה של התוספות ברורה? כן, יונתן?
הרב, אם לא יימצא ולא ייראה, פשוט השאלה גם לא יהיה אחר, לא?
לא, 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 זאת שאלה, חכה, חכה, אנחנו כרגע בתוספות. אנחנו יכולים להיכנס לעוד שאלה, אבל חכה דקה. האם שאלת התוספות ברורה? אני חוזר בפעם האחרונה על התוספות. גם אם לא תבינו, אני אגיד את דעתו של התוספות, דעת רש"י ונמשיך. ואחרי זה אני אעשה תיקון. איפה אני צריך לחזור על סוגיית הדידקטיקה? טוב. התוספות אומר לרש"י, רש"י, אני חוזר שוב עליך, רש"י. אתה אמרת שאני כרגע בטעם, למה בודקים את החמץ? אם בודקים את החמץ, והסיבה לבדיקה היא כדי שלא לקיים את זה ואת זה, למה צריך? הרי מספיק שאני מבטל את החמץ על ידי שאני אומר בלב, החמץ מבוטל, אני מקיים את זה ואת זה. אז בשביל מה אני צריך גם לבדוק? זה מה שהתוספות שואל על רש"י. עונה התוספות, עונה התוספות, אתה יודע למה? אתה בודק את החמץ בליל י' ג' כדי שאם תמצא חמץ, תיקח אותו, תעיף אותו. למה? כי אם אתה לא תעשה את זה, אתה עלול לעבור על הדבר הזה, שלא יאכל. כי אתה עלול למצוא איזה חתיכה בבית, נכון? יש לך איזה חתיכה. אז אם יש לך חתיכה, אתה פתאום תגיד, וואו, משהו יפה, בטעות, אפילו אולי בטעות, ותאכל אותה. ואם אכלת אותה, עברת על איסור של מצוות לא תעשה, שלא יאכל. ולכן אומר התוספות, הסיבה לבדיקת חמץ לפי התוספות, זה לא עבור על איסור, ששמה תאכל אותה, שמה תאכל את החמץ. לפי רש"י, לפי רש"י, זה שמה תעבור על שני האיסורים האלה, לא יימצא ולא ייראה. אלה הם הטעמים לבדיקת חמץ לפי רש"י ותוספות. אני רוצה להמשיך. הר"ן, דרך אגב, הוא כן ענה תשובה על רש"י, למה כן צריך את דעת רש"י בכיוון של מה שרצה דביר לומר לנו, בגלל שהאדם אולי לא יבטל, האדם לא מבטל באופן מלא בלב, ולכן הבדיקה היא מאוד... קיצור, טוב. אז ככה אנחנו בעצם זוכים לקיים את מה? את מצוות לא יימצא, לא יאכל ולא ייראה. דרך אגב, ככה אנחנו גם זוכים לקיים את מצוות תשביטו. איך אנחנו מקיימים את מצוות תשביטו? איך אנחנו משביטים את החמץ? מה זה? אז אין לך חמץ, אז איך על ידי מה? אז אני משביט את החמץ על ידי שאני בעצם בדקתי, ועכשיו אני לוקח אותו ושורף אותו, נכון? שורף אותו. האם דרך אגב, על ידי זה רק אני ככה משביט? תכף נראה. לפני שנגיע, אני רוצה להגדיר איתכם, מה הברכה שאנחנו מברכים על בדיקת החמץ? קודם כל, הטעם ברור, לפי רש"י תוספות, זה הטעם לבדיקת חמץ. עכשיו אני עובר על נוסח הברכה של בדיקת חמץ. מה נוסח הברכה של בדיקת חמץ? תראו מקור מספר 8 לפניכם. נוסח הברכה ש... כן, יושבים ככה, כולם מתכנסים בבית, האבא בא לפני שהם ככה הולכים ובודקים, הבן, האבא, מי שנמצא, כן, ואם אין אבא, תכף ניגע בכמה נקודות, אם אבא מגיע מאוחר, מה הדין וכו', ואז הוא מברך, קודם שיתחיל לבדוק, יברך, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ביאור חמץ. אבל רק שנייה, אתה עכשיו מבצע בדיקת חמץ, אז למה אתה אומר ביאור חמץ? איך יכול להיות? אומר המשנה ברורה, תסתכלו במקור מספר 9, על ביאור חמץ, דאף על גב דאינו מבאר עד למחר, הרי מתי מבארים? למחר בבוקר קמים, תענית בחורות, הולכים מתפללים שחרית, חוזרים הבית, מי שטועם מה שטועם, ואז מיד הולכים, שורפים את החמץ. למחרת רק זה הביאור חמץ, אז למה אתה מברך על ביאור חמץ בשעת הבדיקה שהתחלת? אומר המשנה ברורה, דאף על גב דאינו מבאר עד למחר, מכל מקום, כיוון דבדיקה זו לצורך ביאור, הווה מעין הביאור, ואין מברכין על בדיקת חמץ, דאין סוף מצוותו, הוא לא סיים את המצווה בזה שבלילה רק הוא בדק והוציא הכל. וגם אין מברכים על ביטול חמץ, כיוון דעיקר הביטול תלוי בלב. ואין מברכים על דברים שבלב. ומה מברך? לבאר. כי כל העניין של החמץ בסוף, מה צריך לעשות איתו? לבאר. תכף נדבר על מה זה ביאור חמץ. אבל המצווה שצריך לקיים זה לבאר את החמץ. שתחילת הדרך של אותו ביאור חמץ מתחיל על ידי מה? על ידי הבדיקה. הבדיקה בלילה, שימו לב, זה יסוד חשוב שתבינו בראש. הבדיקה בלילה, העניין שלה, זה כדי לבאר למחרת. בגלל זה גם אנחנו מברכים, אתם צריכים להבין, כי אם ישאלו אתכם, מה אתה מברך? אתה בודק, עכשיו אתה מברך לבאר? אתה מסביר להם, כי העניין של הברכה, זה בשביל הביאור של למחרת. זה העניין של הבדיקה. אז זה הצורך של הבדיקה בשביל הביאור. מה קורה אם אדם שכח לברך? על הבדיקה, למשל. מה קורה? הוא נזכר רק למחרת. מה אתם אומרים? אדם ששכח לברך, כן, התחילו את הבדיקה, יאללה, התחילו ככה, בא מנר, שכח לברך, לא הכיר, והתחילו את הבדיקה. נזכר למחרת בבוקר, מה הדין? יכול לברך או לא? יכול לברך, למה יכול לברך? כי הוא עדיין בשעת המעשה. נכון, הוא עדיין בשעת המעשה. מה קורה דרך אגב, אם... קרא לזה, אם הוא לא בירך שכח, ואחרי פסח הוא נזכר שהוא לא... בפסח הוא יכול לברך עדיין. עדיין הוא יכול... למה בפסח הוא עדיין יכול לברך? כי הוא עדיין בבדיקה. טוב, זו עוד שאלה שנגיד, נדבר עליה בסוף. מה קורה אם נזכר למחרת, שאמרו לו, שברך בכל מקרה, מן הדין, יש פה איזה מחלוקת באחרונים, כי הם התלבטו, האם אני צריך לברך עכשיו, עולה לברך עכשיו, מהדין צריך לברך בלילה, שנייה אחת, לברך בלילה. אם לא בירכת בלילה, אתה רשאי לברך למחרת. אבל הרבה פוסקים אומרים שיש פה אולי איזה ספק ברכות, שאולי כבר קיימת את המצווה ולא קיימת וכולי, לכן מי שלא בירך בלילה, למחרת יגיד את, 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 את הביטול בלי שם ומלכות, את הברכה בלי שם ומלכות. ככה זה מובא. כן, שאלה. מעולה. מה הברכה ומה עובר לעשייתן? תכף נגיע, מה קורה עם חמץ שמצאת בתוך הפסח? מה הדין חמץ שמצאת בתוך הפסח? תכף נגיע, אנחנו נדבר על זה. תכף אנחנו נזכור, תזכור את השאלה שלך. טוב, עוד נקודה שרציתי לדבר עליה, נוסח הברכה, אמרנו מתי מברכים. אם הוא בדק דרך אגב לפני הזמן, עכשיו שאתם הולכים פה מהישיבה, אתם יוצאים מהחדרים, אתם צריכים לבדוק, תכף נדבר בדיוק מה אתם עושים. אבל אדם שעזך מהבית היום, לפני פסח, מחר, חרתיים, שלוש, מה הוא עושה? הוא צריך לבדוק את הבית, גם בלילה עם נר, אבל שם הוא מברך? תשובה, לא. מתי מברכים? רק מליל י"ג. ליל י"ג בזמן שאתה מתחייב בבדיקה, והלאה. טוב, עוד דבר, סוגיית הדיבור. אחד הדברים שהרבה פעמים אנחנו לחוצים מהם, סוגיית הדיבור בשעת הברכה. בירכנו אשר קדישנו מצווה וציוונו לבאר את החמץ, על ביאור חמץ, סליחה. על ביאור חמץ, ואז מה קורה? מה עושים? מה השלב הבא? אנחנו הולכים לחפש את החמץ, נכון? עוברים מה בחדרים, לבד, עם הנרות, מה שעושים. אבל איפה הבעיה? האם אני יכול לדבר או לא? שימו לב, דיוק חשוב. אם אני בירכתי, ואז דיברתי לפני שהתחלתי לבדוק, גם המשנה ברורה, ורוב הפוסקים כותבים, אתה צריך לחזור ולברך. כי זה כמו שלמשל, אני מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ, דיברתי, ורק אחר כך אכלתי את התפוח. הפסק מאוד גדול, יש הפסק בין הברכה למעשה. אבל מה קורה אם... בירכתי, התחלתי לבדוק. האם אני רשאי לדבר או לסוח בזמן הבדיקה? איך? תשובה? או, אם זה מעניין הבדיקה, אני רשאי לדבר. אולי אפילו לכתחילה, כי אתה צריך לברר איך נחמץ. אם זה לא מעניין הבדיקה, רצוי להימנע. מה קורה אם דיברתי? אז אם זה כבר התחלת את הבדיקה, אתה לא צריך עכשיו לחזור ורק לדאוג לא לסוח שלא מעניין הברכה. בסדר? מעניין הבדיקה. בסדר? זה חשוב. זה חשוב כי יש פעמים, הרבה פעמים שיש לחץ. שאתה כבר בירכת, התחלת לבדוק, ואז אתה מוציא מילה, אתה רוצה להגיד, הנה, מצאתי פה חמץ, אז אתה מדבר ב-מ-מ-מ, אתם מכירים את ה-מ-מ הזה? ולפעמים אתה לא מבין מה הוא אמר, והוא לא התכוון מה שחשבת, ובאופן מאוד פשוט, הפוך, גם מאוד רצוי לדבר בזמן בדיקת חמץ, להגיד איפה החמץ נמצא. הנה, מצאתי פה חמץ, וזה שעורך את הבדיקה צריך לשאול, בדקת את המגירה הזאת, בדקתם את הארון הזה, את התיק, הוצאתם וכו'. טוב, עוד דבר, זמן הבדיקה. יודעים מה, אולי אני עכשיו אגיד, לא, בסדר, אני אמשיך. זמן הבדיקה, זמן בדיקת חמץ, מתי בודקים? אמרנו בתחילת הלילה, ומה קורה עם אדם שיוצא מהבית לפני ליל י' ד', האם גם אז הוא צריך לבדוק את החמץ? כמו שאתם עכשיו במקרה שלכם, תסתכלו מקור מספר 10, תהפכו את הדף, מקור מספר 10, כן, הנה עכשיו, נכון, המפרס מיבשה לים, או יוצא בשיירה ולא מניח בביתו מי שיבדוק תוך 30 יום, זקוק לבדוק. ולא יברך אז על ביאור חמץ. קודם 30 יום אינו צריך לבדוק, כשמגיע הפסח יבטלנו, וכו'. לפי השולחן ערוך, כך נפסק להלכה. אם זה בתוך ה-30 יום אתה יצאת מהבית, אתה צריך לבדוק. ולכן נפקא מינה אליכם, אתם נמצאים בחדרים. ביום שני, שאתם עוזבים פה את הישיבה בלילה, או ביום ראשון, מי שהולך ומשאיר את החדר, או ביום שלישי, או ביום רביעי, לא משנה, מתי שעזבתם, לפני שאתם עוזבים את החדר, אתם צריכים לקיים בלילה בדיקת חמץ. איך? תכף דבר איך, כן? שאלה? מה? אתה נחשב הסוחר של הדירה. אתה נחשב הסוחר של הדירה. מה?
כן, כל אחד מהדירה צריך... לא כל אחד מהדירה, מספיק שאחד יבדוק ביחד, תבדקו ביחד. לא צריך שכולם יבדקו. מספיק שאחד, אני משליח, כולם בודק עבור כולם. מה, מה? כן, בלילה. הנה, זה הדבר הבא. בסדר? מה? לא, אתה בודק את החמץ, אתה מוציא את החמץ. מה עושים עם החמץ? אנחנו עכשיו תכף נדבר עליו. בסדר? אז זה תזכרו את זה, כי אתם ממש ממש חשוב שתעשו את זה. גם אם אתם עכשיו, חלקכם יש כאלה שעוזבים את הבית. נכון? הולכים מפסח, עוזבים את הבית. ברגע שהם עוזבים את הבית, לילה לפני הם צריכים לבדוק את החמץ. לעבור עם הנר ולבדוק את החמץ בבית. אם זה לפני י' ג', אז הם לא מברכים. אבל את הבדיקה הם חייבים לקיים. תכף נראה איך, עם הנר וכו'. מה קורה עם אדם שחוזר מאוחר הביתה? למשל, עובד, אבא, חוזר מאוחר. הרי אמרנו שתחילת בדיקת חמץ מתי? תחילת, צאת הכוכבים, ממש תחילת הלילה. לחכות לו, עדיף שימנה שליח. אז באמת, נראה שהשולחן ערוך פסק כמו הראב"ד, שכדאי כמה שיותר לפי, כן, בזמן. ולכן, אם הוא יגיע מאוחר, אז צלוי. אם זה יעצבן את האבא והוא רוצה להיות שותף, ואתם יודעים, כן, חלק, אז כמובן לחכות לו שהוא יעשה ותעשו ביחד. וכדאי שמישהו יזכיר לו. אבל אם אין, אז אולי באמת כדאי שימנה שליח, אחד הבנים שלו, ההורים, אמא של אשתו וכו', לעשות את הבדיקה בזמנה. מה קורה אדם שלו? מה? לא שומע. עדיף בזמן. עדיף בזמן. משמע ככה מהשולחן ערוך. בתחילת ליל י"ד בודקים את החמץ באור הנר. טוב, אדם שלא בדק בליל י"ד, תסתכלו מקור מספר 11, מה קורה? אדם שלא בדק בליל י"ד, לא בדק בליל י"ד, יבדוק ביום י"ד, באיזה שעה שיזכור מהיום. לא בדק כל יום י"ד, יבדוק בתוך הפסח. לא בדק בתוך הפסח, יבדוק לאחר הפסח. תראו כמה צוות בדיקה חשובה. כדי למה? כדי שלא ייקשל בחמץ שעבר עליו הפסח שהוא אסור בהנאה. ועל הבדיקה שלאחר הפסח לא יברך. אוקיי, אדם שלא בדק, המשנה ברורה אומר על זה שכל הבדיקות, בסדר, זה ברור. תוך הפסח לא בדק, עד אחרי הפסח תמיד צריך לבדוק. אם לא קיימת את הבדיקה, צריך לבדוק. המשנה ברורה כותב שכל הבדיקות צריכות לעשות לאור הנר. לאור הנר. תכף אנחנו נגיד את המקום וכו'. רשמתי לי פה שבתוך הפסח הוא מברך, אך על הבדיקה שלאחר הפסח הוא לא מברך, גם ראינו את זה בבפנים. טוב, מקום, את פה ברור, ראינו מה הטעם של הבדיקה, נכון? ראינו את סוג הברכה, ראינו את זמן הבדיקה. דבר נוסף שאני רוצה לדבר עליו זה מקום הבדיקה ומה בודקים. אוקיי? האם זה חבר'ה, את פה זה בסדר? זה בסדר? אתם איתי? לעצור, להמשיך? לעצור, להמשיך? מה אתם אומרים? אפשר להמשיך? נמשיך עוד קצת. נמשיך עוד קצת. מקום הבדיקה, מה צריך לבדוק? איזו מקומות מחויבים בבדיקה? אז אומר השולחן ערוך, תסתכלו במקור מספר 12, בודק כל המקומות, כן, זה גם כן מוזכר במשנה במסכת פסחים, בהתחלה שלה, בראש מסכת פסחים, גם הגמרא שם דנה בדיוק, כמה מרתפים וכו', וככה פסק השולחן ערוך במקור מספר 12, סימן תף למד ג', סעיף ג', בודק כל המקומות שיש לחוש שמה הכניסו בהם חמץ, ולכן, כל חדרי הבית והעליות צריכים בדיקה, שפעמים אדם נכנס בהם ופתאום בידו. אבל אוצרות יין שאין מסתפק בהם, וכן מטבן וכיוצא בו, אינם צריכים בדיקה. זאת אומרת, אם מרור לי שאני לא אלך באמצע האוכל לשם, אבל אני לא צריך את היין הזה, לא מגיע לשם עם חמץ, לא צריך בדיקה. היום בימינו, אתם יודעים, כל בן אדם יודע איזה מקום יש חשש שיכניס בו חמץ. ולכן, כל מקום שיש חשש שיכניס בו חמץ, צריך לבדוק. עכשיו, אז זה הולך בדיוק, איך אני בדיוק צריך, איך בדיוק הולך העניין הזה? אז זה הולך ככה, אני מגיע לבית, יושב עם כל המשפחה, ואז אנחנו מתחילים את בדיקת החמץ של הבית. שלב ראשון, בודקים את החמץ של הבית, האבא מברך, ומתחילים ללכת לבדוק עם הנר. תכף נראה, רק שנייה, אז בשביל מה ניקינו כל כך הרבה זמן? אבל תכף נגיע לזה. אולי כבר עכשיו? לא, אחרי זה, זמן מסודר. מה? מה, מה? כן, למה, כן. עדיף תמיד בעל הבית, המבוגר, כמו קידוש. אבא מברך וכולם מתחילים לבדוק את החמץ. עכשיו שימו לב, מה קורה אם לאבא יש את המכונית בחוץ, יש את המחסן בחוץ, יש עוד דירה? מה הדין? תשובה. האבא מברך, באותו רגע שהוא מברך, בראש שלו הוא מכוון לפתור את כל המקומות שהוא הולך לבדוק. סיימת עם הנר בבית, אתה יורד עם הנר לאיפה? לרכב. סיימת עם הרכב, אתה הולך למחסן. סיימת עם המחסן, עובר לבית השני. אם אתה ממונה שליח לאיזה מקום,
לך לבית ההוא, שם אתה תסתבך עוד פעם. כי יש חולקים שאומרים שהדרך שהלכת זה נחשב הליכה גדולה. יש כאלה אומרים שזה לא נחשב הליכה גדולה, ולכן, אם זה בין הבתים שלך, לא צריך שתברך עוד פעם. אבל אם עכשיו נסעת לבית אחר, זה כבר אולי תברך פעם אחרת, פעם נוספת. אוקיי, עוד דבר, שאלה נוספת? שאלה, רצה לשאול שאלה? כן, כן, כן. אז כן, אפשר לבדוק כמה בתים. יש האחרונים שאומרים, ברגע שאתה עשית, כבר פספסת, יש הפסק מאוד גדול. לכן זה מאוד תלוי בדעה של הבן אדם. אם הוא בתוך זה מרוכז, בירך, הוא עדיין חדור על אותה בדיקה, לא צריך לברך. אבל אם התנתק המחשבה, סיים פה את הבדיקה של הבית שלו, רוצה עכשיו ללכת לבית אחר, נחת, יעזב את הבדיקה, לברך, יבדוק בית נוסף. בתי כנסיות, בתי מדרשות, חייבים בדיקת חמץ. תזכרו את זה, יש פה חבר'ה שהם גבאים, יש פה חבר'ה שאמונים על בתי מדרשות, צריך לזכור את זה. ללכת לבדוק, ללכת לבדוק, וצריך לברך לפני הבדיקה. כל מקום שדורש בדיקה, דורש ברכה. אלא אם כן אמרנו שכבר הוא התכוון לפתור בברכה הקודמת שלו על משהו אחר. נכון. לא, אתה אומר שאתה מכוון להוציא אותו. אתה אומר, משנה אותך שליח, נגמר הסיפור. אתה בדקת בעבורו את החמץ בביתו. כן? ברור. טוב, צריך לבדוק כמות, כמה צריך לבדוק דרך אגב, כמה אני מחפש? מה אני מחפש? אם עכשיו יש לי פירורים, אני פירורים, אני צריך לחפש אותם? מה אתה אומר? אז באמת נחלקו, הם דווקא פירורים, כזית, משמע לפי רוב הפוסקים, דווקא כזית. כזית, לחפש כזית. יש כאלה שבאמת רוצים למכור את הדירה, אתם רוצים למכור את הדירה, למכור הכל, להיפטר מכל ה... אבל חייבים לבדוק. חייבים לבדוק. תכף נדבר בדיוק מה קורה בעניין מחירה. שאלה. כן. למה אתה חושב שצריך להחשיך את זה? תכנס איתי עכשיו לסוגיה הזאת, כיצד בודקים? חבר'ה, ראינו, עוד פעם אני חוזר, ראינו את הטעמים לבדיקת חמץ. קודם כל ראינו שזה מצווה דרבנן. ראינו את זמן הבדיקה. ראינו מה מברכים, וראינו איכן מברכים. בסדר? עכשיו אני נכנס כיצד בודקים. תראו כמה הלכות רק לבדיקת חמץ. תורף. כיצד בודקים את החמץ? אני תמיד נוכח לדעת שככל שהמצווה היא מדרבנן, ככה רבות ההלכות. רבות ההלכות. הלכות חנוכה, הלכות מקרא מגילה, הלכות חנוכיה. מה? טוב, תסתכלו מקור מספר 7 בדף אצלכם. פוסק המשנה מצריך לאור הנר, תראו מקור מספר 7. בתחילת לילדה בודקים את החמץ לאור הנר. בחורין ובסדקין, בכל המקומות שדרך להכניס שם חמץ. ככה פוסק השולחן ערוך שצריך לבדוק לאור הנר דווקא. ואיפה בחורין ובסדקין? המשנה ברורה אומר כדעת הגמרא שאור הנר הוא יפה לבדיקה. למה צריך נר? הסיבה צריך נר, כי אור הנר יפה לבדיקה. אם אני עכשיו אחפש, תסתכלו, יש אור בחדר, אבל פה חושך, נכון? חושך מתחת לכיסא, אפילו פה. אם אני אבוא עם נר, אז יהיה לי יותר מואר פה העסק, ואז אני אראה יותר את החמץ. נכון? פשוט. נר ממקד לך את האור במקום מסוים, אתה רואה יותר טוב. הגמרא אמרה שיש כל מיני סיבות למה דווקא נר. נפקא מינה לגבי פנס. האם אני יכול לבדוק את החמץ עם פנס? פנס שמאיר? שאלה טובה, לא? הייתי, שאלה טובה, נכון? תשובה, מצד העיקרון שכל העניין של הנר הוא כדי להאיר, כדי שתראה יותר טוב את החמץ, אתה יכול להשתמש בפנס. גם לברך. מי שרצה לומר כדעת הגמרא, שהגמרא הביאה את הסיבה של נרות מדין פסוקים, יש שם פסוקים, נר השם נשמת אדם, שאומרים על תלות ירושלים בנרות, כמה פסוקים, יש עניין דווקא לנר, דווקא חשוב לנר, ואז הם יגידו דווקא נר צריך. אבל ההלכה נפסק שאפשר לבדוק עם פנס ולברך על הבדיקה עם הפנס. האם צריך להחשיך את החדר? מה זה המנהג הזה? למה אנחנו מחשיכים את החדר? אתם יודעים למה? כי בחושך אתה מרגיש שהנר יותר עובד, נכון? אז אתה רוצה להחשיך כדי שהוא יעבוד, אבל כל העניין זה שתראה. באמת, גם בטור כותב שיש לך בית של כולו חלונות. עכשיו באור יום, אין, אתה לא רואה, יש אור מטורף. הנר, לא רק שהוא לא רואה, למה לא בודקים דרך אגב באור יום? אור החמה, הוא הורס לך את העניין של הנר, אין מיקוד. יש לך אור מאוד גדול, אבל הוא לא ממוקד. כשהוא לא ממוקד, אז אתה עלול לפספס את הפינות השחורות. לכן בלילה האור הוא יותר ממוקד, הוא ממקד לך את העסק ליותר פינתי. ולכן דווקא באור הנר, בלילה לבדוק. זה בדיוק הסיבה לבדיקה. האם צריך לחבות את האורות? לא, אתה יכול להשאיר את האורות. רק תתמקד, אם זה אור חזק שישפיע עליך, שאתה לא תראה את הנקודות, זה בעיה. אלא אם כן, אתה עם הנר. תמשיך עם הנר.
ומבחינת זמן, נגיד שמקום גדול,
כן.
לא להשאיר, אבל...
כן, אתה
כמה אנשים יכולים לעשות את
זה? כן, 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 הנה זה עכשיו. הנה, גם זה עכשיו. נכון. 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 נכון, אתה לא חייב. נכון מאוד. טוב. מה קורה לגבי נר אבוקה? אדם רוצה לבוא עם לפיד, או נרות של ההבדלה עם שתי פתילות. אלה דברים שהם קצת מסובכים. למה? כי או נר שהוא גם פתאום ינזול לו. כל הדברים האלה, כי אז הוא לא יבדוק באמת בצורץ ומפחד. זה ישפך לו, לא ישפך, ינזול, לא ינזול. אז כל הנר הזה יהיה סתם דבר שבעצם לא... כן. דבר נוסף, תסתכלו במהלך הבדיקה. אנחנו כרגע אומרים כיצד בודקים. אתם מכירים את זה, מקור מספר 13. כולנו נוהגים את דעת הרמה. תראו את דעת הרמה במקור מספר 13, שתבינו מה שאתם עושים, כן? כולנו עושים את זה ואנחנו יודעים מה המקור. אז הנה עכשיו אתם מכירים את המקור, מספר 13, שולחן ערוך תפלמד ב'. מה שאתה שאלת, בברכה אחת יכול לבדוק כמה בתים, ואם בעל הבית רוצה, יעמיד מבני ביתו אצלו בשעה שהוא מברך, והתפזרו לבדוק איש על מקומו, אתה רואה? יונתן, מה ששאלת, אני אחזור שוב, בברכה אחת יכול לבדוק כמה בתים, ואם בעל הבית רוצה, יעמיד מבנה ביתו אצלו בשעה שהוא מברך, והתפזרו לבדוק איש במקומו על סמך ברכה שבירך בעל הבית. ועל זה אומר הרמ"א, שימו לב, ונהגים להניח פתיתי חמץ במקום שימצאם הבודק, כדי שלא יהיה ברכתו לבטלה. והכיסים או בתי יד של בגדים שנותנים בהם לפעמים חמץ צריכים בדיקה. שימו לב מה הרמ"א אומר. עכשיו אתם יכולים להבין למה אתם מסיים את הפתיתים האלה? אז יש כמה סיבות. סיבה שהרמ"א מביא זה כי מה קורה? מה קורה? אנחנו עכשיו בדקנו כל החמץ. מי עושה עכשיו נמצא חמץ? עכשיו דיארתי, עד ביור חמץ. זאת אומרת, אני מתכוון בבדיקה למצוא חמץ כדי לקחת אותו ולבאר אותו למחרת. מה קורה אם אני לא מוצא? אז מה, ברכת לבטלה? יש מי שרוצה לומר שאין פה בכלל ברכה לבטלה, כי כל העניין בשביל הביור למחרת. אולי מצאת, אולי... לא משנה. לפי הרמ"א הוא אומר, בגלל החשש הזה, שים פתיתים, והצריכו פחות מכזית, ככה שאם אתה תשכח אותם, אז פחות אתה יודע שזה פחות מכזית. אני מאוד ממליץ לכתוב איפה שמתם את הפתקים, כי כבר קרה לנו שאיבדנו איזה אחד, התבאסנו ולא ידענו. במקום 10 דקות בדיקה, חצי שעה בדיקה, שעה בדיקה, לקח לנו 3 שעות. וכן, התחלנו לחפש ולהפוך וזה, בסוף התברר ששמנו בכלל 9 חתיכות ולא 10. אז שיגעון. אז לכן, מאוד חשוב, אפשר לבדוק את זה. הארי גם כותב שיש עניין גדול בכל הסוגיה הזאת של 10 הפתיתים וכו'. מאוד רצוי לכתוב איכן כתבתם. עכשיו שימו לב לניקיון הבית. תסתכלו שנייה במקור מספר 14. ניקיון מספר 14, ואם פה אני רוצה כאילו להכניס אותנו לסוגיית הבדיקה שאנחנו עושים היום. המכבד חדרו בי"ג בניסן. מה זה מכבד? מטטה. מטטה, מנטטה, נכון יותר לטטה, תנקה. מכבד חדרו בי"ג בניסן, הוא מכוון לבדוק החמץ ולבערו ונזהר, שלא להכניס שם עוד חמץ. אף על פי כן צריך לבדוק בליל י"ד. אומר הרמ"א, וכל אדם צריך לכבד חדריו קודם הבדיקה. והכיסים או בתי יד של הבגדים שנותנים בהם לפעמים חמץ צריכים בדיקה. אני שואל אתכם שאלה כזאת. עכשיו תחשבו טוב, כי זו שאלה שבעצם מסבירה לנו מה אנחנו עושים. אנחנו במשך כמעט חודש שלם, מי מאיתנו יותר, מי מאיתנו פחות, עובדים, מקרצפים את הבית, מקרצפים, הופכים את המיטות, חלונות, את חמת האבק אפילו. עכשיו תגידו לי, חמץ יהיה בבית? מה קורה בלילה הזה של הבדיקת חמץ? עכשיו אני הולך עם הנר, אני באמת מחפש חמץ. עכשיו חודש שלם ניקינו את כל הבית, מה קורה פה בבדיקה הזאת? ולכן מאוד חשוב להבין את העיקרון. כל העניין של הבדיקה היא בשביל הביאור למחרת, שאתה מוצא חמץ ואתה מבאר אותו. עכשיו, הילדים שלכם, האישה שלכם, מי שקרוב משפחה, אמא, אבא, בדקו את הבית. עכשיו, כשאני אומר, בדקו, הכוונה הם ניקו את הבית. בזמן הבדיקה, אחרי שבירכת, אתה מושיב אותם על הספה, תוך כדי שהם מתחילים ללכת, אתה שואל אותם, בדקת את המעיל, בדקת את הילקוט, בוא נבדוק. הולך עם הנר, עושה איזה מדגם. שערי תשובה כותב שבאמת ככה היו נוהגים לבדוק. לא בצורה עכשיו, כי מה קורה? הראשונים, אם אתם תקראו את דברי חז"ל, הראשונים והאחרונים, כתוב שהם היו בודקים בחורים ובסדקים. היה לוקח להם שעות, שעות, 6 שעות, 7 שעות, 8 שעות לבדוק. למה? כי תחשבו, כל הולכים... עכשיו, למה זה היה פעם ככה? כי מה, הם נהגים כמו שאנחנו עושים היום? אין להם... כן, יש כאלה שאומרים, לא. נהגו, גם אנחנו נבדוק הרבה זמן. אבל בעיקר העניין, העיקרון, ככה גם שערי תשובה אומר. הוא אומר, אין בעיה. אתה כבר בדק, ניקית שבוע שלם? עכשיו תשאל, תבדוק. המקרר, הוצאתם את החמץ מהמקרר? ואז אתה בא, פותח את המקרר, סתם בדיקה, לא חייב עכשיו, מתחת הספה, ניקיתם? הלאה, בוא נעזור. נלך לארון, בארון ניקיתם? ולא צריך עכשיו כל פינה, וניקינו כבר חודש שלם את הבית. וזה גם, אתה גם מעריך את הניקיון שניקיתם. אתם מבינים מה אני אומר? אתם מבינים? זה הגיוני.
כי היום אנחנו הולכים, בודקים ככה, לא מבינים. רק שנייה, תבין את העיקרון. אתה בודק כדי לבאר, למצוא את החמץ. עכשיו בוא תשאל אותם, מצאתם חמץ פה, ניקיתם פה, ניקיתם? בסוף עושים איזה סלסלה, שומרים אותה, למחרת מבארים אותה בחוץ. בסדר, זה ברור, זה מאוד חשוב, כי זה מבין את העיקרון של הבדיקה. זה לגבי הבדיקה. דבר אחרון אולי שכתבתי כאן, טוב, כתב מה שאתה אמרת, לשלוח שליחים, ילדים וכו'. ראינו מה הטעם של בדיקת חמץ. ראינו מה מברכים על בדיקת חמץ. ראינו מתי עושים בדיקת חמץ. ראינו מה בודקים בחמץ וכיצד בודקים את החמץ. סוגיית בדיקת חמץ צריכה לשבת לכם באופן ברור. הבנו שזה מדרבנן, הבנו מתי וכו'. עד כאן בדיקת חמץ. אין זמן עכשיו לראות ביטול חמץ, ביאור חמץ, מכירת חמץ. אתם מסכימים איתי? כי כבר אנחנו כמעט 45 דקות בשיעור. לכן אני אומר לכם את זה בקצרה. ביטול חמץ, כמה נקודות לכל דבר. אני לא ניכנס למקורות. ביטול חמץ זה מה שאנחנו עושים בסוף הבדיקה. חשוב שתבינו מה שאתם אומרים. בסדר? זה הביטול. כל חמירה וחמיה עדיקה ברשותי דלה חזיתיה ודחזיתיה, כל אלה. תבינו מה שאתם אומרים. כי אתם בעצם מבטלים מהלב. אתם אומרים שהחמץ הזה נהיה אפר. ואם לא תבינו, לא שווה כלום. תבינו. יש פעמיים שאנחנו מבטלים את החמץ, בבוקר ובערב. ההבדל בין הביטול בלילה לביטול בבוקר, מישהו יודע להגיד לי? לא, מה ההבדל בביטול? לא, הביטול. הביטול זה, אני קורא כל חמץ, הביטול... במקור 15 כתוב לכם מה זה הביטול, אני לא אקרא אותו עכשיו, אבל זה שאני אומר כל חמירה וחמיה עדיקה ברשותי, דחזיתיה, כל חמץ זה חמץ שיש ברשותי. יהיה מעכשיו כאפר ולבטל מהארץ. מה זה? מה ההבדל בין הביטול ביום שאני אומר אחרי השריפה לבין הביטול בלילה אחרי הבדיקה? מי ידע להגיד לי? מה? אכלת אותך ולכן? אז מה ההבדל בביטול? תקשיבו מה הוא אומר, תקשיבו, מה? אז בואו נעשה רק בבוקר. מה ההבדל? מה ההבדל אבל בין הביטול ללילה לביטול בבוקר? ואז מה ההבדל אבל בביטול, מה ההבדל? אני אגלה לכם, יש הבדל בנוסח. יש הבדל בנוסח. אה? יותר בכיוון של מה שאתה אומר, תסתכלו שנייה. ב-15, בביטול היום, יאמר דחזיתה ודלה חזיתה. תקשיבו טוב, בלילה שאני מבטל את החמץ, מכיוון, למה אני מבטל בלילה? כי אני בעצם אומר, אני רוצה לקיים את מצוות דאורייתא כבר מהלילה, שהחמץ, אבל איזה חמץ? אני רוצה את החמץ שלא ראיתי. מבחינתי אני כרגע אמון על הבית, חתום עליו, פלומבה. הבית עבר בדיקה. תוך כדי שהוא עבר בדיקה אני גם אומר, החמץ שלא ראיתי אותו, הוא מבוטל, הוא נחשב כאפר הארץ. זה מה שאני אומר בלילה, שאני נותן חותמת על הבית. אבל מה קורה? אני עדיין יכול לאכול חמץ. אתם מכירים את זה שבלילה הזה כולם הולכים לאכול פיתות ודברים. יש חמץ, את החמץ שמצאת, אתה רוצה לשרוף אותו מחר. אותו לא ביטלת. אותו לא ביטל, אנחנו לא מבטלים אותו, כי אני רוצה מחר לקיים, להמשיך לקיים את מצוות ביאור חמץ. זה ההבדל. בחרת בביאור חמץ, מה אני אומר? אני מבטל את כל החמץ, גם מה שראיתי. אם אני אגיד את זה בבוקר, אז איך אני אוכל את החמץ? שמה? אתה אומר למה צריך לבטל גם בבוקר וגם בערב? בסדר, אתה צודק. שאלה טובה. אני חושב שהסיבה צריך לבטל בבוקר או בערב, אתה מבטל בערב אחרי שעשית כאילו את הבדיקה. זה חלק, כי הבדיקה והביור הם חלק אחד, ואתה מבטל זה החלק השני. כי התורה הצריכה גם ביטול. אז אם אתה מבטל בלילה, כשאתה בודק כאילו זה תחילת התהליך של הביור, אז אתה גם מבטל. אבל אתה לא יכול לבטל באותה צורה כמו שאתה מבטל בבוקר. כאילו, התחלת, בוא תבטל גם. עקרונית אתה צודק, אפשר פעם אחת. אתה ממש צודק, שמן הדין אפשר פעם אחת. אה? ראוי
לשים את הפתיקים האלה בתוך נייר כסף או...
כן, שלא יתפזר, אתה יודע, אבל לא חייב. כן, שלא יתפזר בבית, זה הסיבה. זה לגבי הביטול, אז אלה הנקודות, שתבינו מה שאתם עושים. לגבי, למחרת אנחנו שורפים את החמץ, שימו לב דבר נוסף, הרבה אנשים זורקים את החמץ בתוך פח האשפה. מה קורה עם זה? מכירים את זה פתאום נשאר, אוי שכחנו לבעיה טוב, בוא נזרוק את זה בפח. מה קורה עם הפח? הפח הזה עכשיו הוא שלך, אז יש לך חמץ, על מה אתה עלול לעבור? לא יימצא. תגידו, אבל ביטלתי. כן, אבל מה זה ביטלת? נכון. אז יפה, פתרונות. א', אפשר לשפוך אקונומיקה, ב', הדבר הראשון שהכי כדאי לעשות, אל תשים בפח הזה, או שתשרוף, או שתעיף את זה ל... לא יודע מה. שלא יהיה חמץ. כן, שלא יהיה חמץ. אם אתה לא מוצא את הדבר הזה, אם אתה לא מוצא, יש כאלה שאומרים, תלוי איפה הפח נמצא. אם הפח נמצא ברשות הרבים ולא אצלך, אז בסדר. כן, זה גם לא מעניין את המועצה, הם לא עיניים עכשיו עניין בזבל. אם זה אצלך בבית, אז פה זה בעיה, ולכן הציעו את ההצעה, תבטל את השפוך לפני כן איזה חומר אקונומיקה, תבטל אותו שלא יראו למאכל כלב, ובזה נגמר הסיפור שלך.
אף אחד לא יודע ששפכתי עליו.
אתה יודע. אתה בעל הבית.
ואם תשים אותו ברשות הרבים.
מבחינתך.
ואם תשים אותו ברשות הרבים. גם שאני תשים עליו
אקונומיקה. כן, נכון, גם אפשרי. אבל הבעיה איך אתה מוציא את הפח הזה, נכון? נכון, נכון. אפשר להוציא אותו ברשות הרבים. נכון. מה אתה אומר? טוב. דבר אחרון. מה זה דבר אחרון? לא, לא, לא דבר אחרון. אנחנו נעצור כאן. חברים, רק תביאו חמץ, חשוב מאוד תזכרו. מה עושים עם זה? מכירת חמץ. פה, ביקש מני אחרי שאני יודיע לכם מה עושים עם מכירת החמץ. יש לכם חמץ בחדרים. ואתם רוצים למכור אותו. עקרונית, מהדין שלגבי מכירת חמץ, לא צריך להבין, זה גם עכשיו סיפור שלם, אני לא אעריך בכלל, אבל את החמץ שלכם, מי שרוצה למכור, מי שרוצה למכור אותו, צריך לעשות דבר מאוד פשוט. לקחת את החמץ בחדר שלו ולשים אותו, בואו, שמים נראה לי, מרכזים את כל החמץ באחת הכיתות. שים אותו בתוך שקית ולרשום, שלי, לא שלי, מה שהוא רוצה לרשום. וכשהוא מוכר את החמץ בבית שלו, בסדר? כשהוא מוכר את החמץ בבית שלו, הוא רושם שאני מוכר גם את החמץ שנמצא בישיבת נווה דקלים בכיתה השמאלית למטה. וכתוב עליו הראל. כתוב עליו יוסף. כתוב עליו דוד, כתוב עליו ביסים. אם הוא נעול בתוך החדר, להגיד, והמפתח הזה נמצא אצל אחי אל במספר הזה והזה והזה. החייבים, תקשיבו, אם אנחנו, תראו, המחירה הזאת היא מספיק נתונה לשיקול בין הרבה ראשונים ואחרונים, שהם קצת חושבים זה הרמה, זה לא זה, אז חשוב שנעמת כמה שיותר את הבדיקה, את המחירה. אם זה כזה מחירה שלא אכפת לנו, אז זה בסדר. אבל אם אנחנו באמת מעמתים, אנחנו רוצים שהחמץ הזה, החמץ הזה הוא שלנו, והוא לא יהיה שלנו בחג הפסח, צריך שהמחירה תעמוד על תיקונה כמה שיותר. בסדר? זה מאוד מאוד חשוב שתזכרו שאת החמץ אתם מוציאים מהחדר ומרכזים בחדר שכאן, ובמחירה שאתם מוכרים בבית, אתם אומרים לאבא או לאתם בעצמכם, תמחרו גם את מה שכתוב בחדר. האם זה היה ברור בסוגיית המחירה? אני רק אראה שלא פספסתי איזה משהו מאוד חשוב שתזכרו. לבטל את החמץ שנשרף, ראינו. דגשים. אדם שמצא חמץ בפסח, מה עושה? אוכל לחיות. אוכל חיות, מותר שיהיה עם חמץ? אז אסור ליהנות מאוכל, אבל מה קורה עם הדגים? תגידו את האוכל של הדגים? האוכל של הדגים. אפשר שהוא יהיה... תראו, תערובת של חמץ אי אפשר ליהנות ממנו. עכשיו, זאת אומרת, סליחה, אפשר ל... אי אפשר לאכול. אז אי אפשר, אי אפשר. אתה לא יכול ליהנות מחמץ בפסח, ולכן סור הנאה. אתה לא יכול לתת גם לבהמה שלך לאכול מהחמץ הזה. מה עושים? בדיוק, אם זה תערובת, אם זה תערובת חמץ, שטוב, זה נחלקו, האם יש כזית בתוך התערובת חמץ, לא כזית, אבל תערובת חמץ, שאין אפשרות שאדם יאכל אותו בטעות, אז יהיה אפשר. ולכן האור לציון כותב שאפשר את הדגים, יש את האוכל של הדגים, המסך הזה, שאין סיכוי שבן אדם יאכל, אפשר לתת את זה לדגים, אבל עדיף באמת, לדאוג שגם החיות שלנו יאכלו בפסח, כשר לפסח. מה עוד? יש לכם שאלות? שאלות, פינת קפה, גם, אותו דבר,
צריך... וגם לא של הישיבה, כי לא תורמים שקל.
אתה הממונה, לא אפשר, תרכז את הכל, שים את זה בתוך שקית, ונמכור את זה, שים את זה בחדר שלהם, או בחדר שלהם. מה זה למכור? אתה הולך לרבנות, או לרב של היישוב, או לרב של העיר, או לרב של ה... או היום יש באינטרנט.
אני חושב, אז מקום גדול.
אז באינטרנט, איך מוכרים את החמץ? באינטרנט אפילו יש היום, יש אפשרות גם לסמוך על המחירות האלה. באחרי פסח. אם לא מכרת, אתה לא יכול להשתמש בחמץ הזה. חמץ שעבר עליו בפסח עשו בענה. תזכרו את זה. דרך אגב, גם כן חנויות שאתם רוצים ללכת אחרי פסח.
תזכרו, אם אין להם תעודה שהם מכרו את החמץ, אי אפשר להשתמש ולקנות בחנויות האלה. כי הם השתמשו בחמץ. נהנו בחמץ, בתוך חמץ שעבר עליו הפסח, אסור בענה.
ועד כמה זמן אחרי פסח צריך את התעודה הזאת?
לא, מה, כמה זמן אחרי פסח? זה מאוד תלוי בחנות. אם זו חנות שמוציאה מאוד מאוד מהר סחורה, אז תוך שלושה שבועות, תוך חודש כבר זה כבר ייצור חדש. אם זה... אתה יודע, זה קיוסק שכונתי כזה, שפעם בשלושה חודשים, ארבעה חודשים, צריך לראות שזה עדיין קיים. מה עוד? שאלות? שאלות נוספות? שאלות, יש שאלות עוד? מה, מה? נכון, זה מופיע בתעודת קשות. בדרך כלל שיש תעודת קשות, גם יש נספח נוסף, שהמקום ביצע מכירת חמץ. יש. כל מקום שיש לו תעודת כשרות, צריך לבדרך כלל יש לו גם תעודה שכתוב המקום ביצע תעודת היה מכירת חמץ וכולי וכולי. תקשר למשגיח. יש מספר על המשגיח, תקשר. טוב חברים, חזק וברוך, שיהיה בשורות טובות. פסח כשר ושמח, אני מזכיר לגבי יום ראשון. כדאי, לדעת מה עושים בליל הסדר. תודה רבה.